רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות שין 7, בית מלאכה דיגיטלי למייקרים, המוביל את מהפכת הייצור הדיגיטלי ומציע סדנאות עשה זאת בעצמך. איך אתה יודע שאתה מייקר בנשמתך? אם אתה נכנס לחנות לכלי עבודה ומרגיש בבית, או אם היו לך מעל 10 סוגי לגו שונים, סימן שאתה מייקר. שין 7 הוא מגרש המשחקים האולטימטיבי לכל מי שאוהב ליצור. לופט של 450 מטרים רבועים עם מכונות CNC, חיתוך לייזר, מדפסות תלת מימד וכל מה שמייקר צריך בארגז הכלים שלו. בשין 7 תמצאו עמדות עבודה מגוונות וחללי סטודיו פרטיים וגם מקום מפגש לחובבים ומקצוענים בעולם היצור הדיגיטלי עם סדנאות, הרצאות ותערוכות למגוון קהלים. שין 7 ברחוב שוקן 7, קריית המלאכה, תל אביב ובכתובת shin7.com. חברי מועדון המאזינים של עושים היסטוריה מוזמנים לסדנת מבוא למייקינג בשין 7 מהדרכת ארנון זמיר, המגיש של עושים טכנולוגיה. הסדנה תתקיים ב-15 בפברואר בשעה 6 בערב, ובה תוכלו להתנסות בעיצוב והדפסה תלת מימדית, חיתוך בלייזר ועוד. לפרטים נוספים והצטרפות למועדון המאזינים, members.ranlevy.com.
עושים טיול עם עינב לנדאו.
היי, ברוכים הבאים לעושים טיול. אני עינב לנדאו, והיום אנחנו נדבר על הטרנד הלוהט, טיולי צלילה. דמיינו את זה. אתם על סירה עם חברים במלדיבים או בזנזיבר או באיזשהו מקום אקזוטי אחר. צוללים, מבלים, אוכלים. אז באמת זה אחד הטרנדים הלוהטים היום, והזמנתי את נעמה טרייסטר כדי ללמוד עוד על הדבר הזה שנקרא טיולי צלילה. נעמה מווילד דייב כמובן, וגם נשאל אותה על איך זה לחיות שנה בזנזיבר, מה כל כך קסום בדבר הזה צלילה, ככה להיות מתחת למים מחוברים לשתי צינורות, וגם על כמובן הקשר המיוחד בין דולפינים לבני אדם. היי נעמה, מה העניינים?
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז בואי ספרי לנו בהתחלה קצת עלייך, איך הגעת לצלילה?
אני עשיתי טיול אחרי צבא באפריקה, ולפני זה לא באמת ידעתי כל כך מה זה צלילה. בעצם עשיתי איזושהי צלילת היכרות, שבגלל החוויה כל כך מיוחדת, פשוט לא זכרתי שום דבר ממנה, והמשכתי הלאה בחיים. הגעתי לזנזיבר כחלק מהטיול, התוכנית הייתה להיות שם משהו כמו שבוע, שבועיים, לא היה לי מושג מה אני אמשיך לעשות משם. ישבתי לי באיזה בר, זאת הייתה תקופה שעוד לא היו הרבה ישראלים שם, ובכלל באפריקה, והייתי עם חברה, דיברנו לנו בעברית, ואז ראינו איזשהו מישהו ששמע שאנחנו מדברות עברית, התחיל לדבר איתנו גם, זה היה דוד, בחור ישראלי שחי בזנזיבר כבר המון שנים ומנהל שם מועדון צלילה. והוא בעצם חיפש מישהי שתעבוד שם באיזשהו דוכן מחירות קטן. מפה לשם הוא שאל אותי מה התוכניות שלי ואם בא לי לעבוד שם. לא התלבטתי יותר מדי ואמרתי כן. ככה בעצם התגלגלתי והתגלגלתי והגעתי לעולם הצלילה המדהים שמאז פשוט לא יכולתי להפסיק.
אז בעצם היית בזנזיבר כמה חודשים, נכון? ככה בשיחה הקודמת דיברנו על זה שנסעת להתנדב באתיופיה, נכון? איפה זה היה?
נכון. אני נורא רציתי שלטיול שלי יהיה איזשהו ערך מוסף, אז לפני הטיול חיפשתי באינטרנט איזושהי התנדבות, מצאתי את הפרויקט הזה המדהים באתיופיה, והתנדבתי שם משהו כמו 3-4 חודשים, וזה בעצם היה הדבר היחיד הקבוע בטיול שלי, אז יכולתי להתגמש ככה לפני ואחרי, ולהישאר בזנזיבר כמה חודשים.
אז אחרי זה חזרת לזנזיבר, ולמעשה ממצב שאת בעצם עומדת בדוכן ואין לך מושג בצלילה, לאט לאט, מה שנקרא, התקדמת בדרגות ובכוכבים, זה ככה בצלילה אמור
לחלוטין.
להיות.
לחלוטין.
אז בואי ספרי לנו קצת.
בעצם מה שקרה זה שכל הצוות במועדון רצה שאני אדע מה אני מוכרת לאנשים בעצם.
כדאי, כן.
אז התחלתי לעשות ככה את הקורסים לאט לאט. הצטרפתי לצלילות, לקחתי את הטיולי שנרקול, הכרתי את האתרי צלילה, הכרתי ציוד צלילה, ראיתי מה זה לצאת ליום צלילה, איך לנהל את המועדון, איך לדבר עם הלקוחות, וככה גם יכולתי למכור יותר טוב.
אז לאט לאט עברת ככה בין, איך זה הולך? יש כוכב ראשון, כוכב שני, שני כוכבים, מאסטר.
אוקיי, זה מאוד פשוט, זה נשמע קצת מפוצץ, אבל זה מאוד פשוט. יש את הקורס הבסיסי שקוראים לו כוכב ראשון, ויש קורס כוכב שני, שזה כמו כוכב ראשון, רק קצת יותר, עם צלילות קצת יותר מיוחדות, אם זה צלילה יותר עמוקה, אם זה צלילת לילה, אם זה צלילה עם צילום. אז כלומר, בכוכב ראשון לומדים את כל הבסיס, איך להתמודד עם בעיות מתחת למים, מה לעשות עם הציוד, איך להתאזן, איך לצלול בעצם. ובקורס כוכב שני את לומדת אקסטרות, אחרי שהתמקצת קצת יותר, אחרי שאת כבר מרגישה בטבעיות במים, את יכולה להתעסק בעוד דברים. אם זה להיכנס למים בלילה, אם זה לצלול יותר עמוק, וכו וכו.
אז למעשה, את יודעת, לכולנו אני חושבת שזה נשמע פשוט חלום לחיות שנה בזנזיבר. בדמיון שלי מדובר פשוט על סוג של גן עדן, ועוד לצלול שמה, פשוט נשמע תקופה מטורפת. ספרי לנו קצת על זנזיבר. כמה זה באמת, את יש שם את האזור של התיירות שהוא מאוד מפותח, ויש את התאי עצמו ואת המקומיים. הצלחת ככה קצת להתחבר גם לאפריקה ולא ככה להיות רק בבועה של התיירות?
אז בעצם לשמחתי כן. עצם החיים שם, שכל התיירים ישנים בבתי מלון ובגסטהאוסים, ואני בעצם גרתי עם הצוות של המועדון, שזה גם היה חבר'ה מקומיים וגם חבר'ה מכל מיני מקומות בעולם, קצת יותר בכפר. אז אפילו אם זה ללכת לקנות אוכל הביתה, זה ללכת לכפר, להסתובב בין החנויות המקומיות שקונים אנשים מקומיים לצידך, וממש ללמוד את השפה ולנסות להתחבר כמה שאפשר בעצם לחיים המקומיים. בין אם זה להסתובב גם שהיו לי ימי חופש, אהבתי מאוד לנסוע לעיר בירה שקוראים לה סטון טאון, שזאת עיר מקסימה. עיר מוסלמית כזו, עם רחובות מאוד צרים, ויש לה קסם מטורף, וזנזיבר זה אי התבלינים, להסתובב בשוק, לראות את כל הצבעים, זה ממש ממש חוויה.
איך האוכל? מה אוכלים בזנזיבר?
אז למען האמת, זנזיבר זה אי כזה שהוא אומנם מאוד רחוק מאוד הוא, אבל לפני המון המון שנים הוא היה נקודת מעבר כזאת בין כל הטרייד בין הודו למזרח אפריקה, אז רואים המון השפעות בתבלינים, אם זה אפילו יש שם צ'פאטי בתור אוכל מקומי. אני באופן אישי טבעונית, וגם שחייתי שם הייתי צמחונית, אז זה שפע, המון ירקות, המון תבלינים, המון צבעים, לא משעמם.
לא משעמם, אה? והצלחתם ככה להרגיש קצת את התרבות המיוחדת? זאת אומרת, זה באמת שילוב של כמה תרבויות. הרי אם את אומרת שזנזיבר היה איזשהו איש שעברו בו כל מיני תרבויות וכל מיני ככה השפעות, אז בואי ספרי לנו קצת על דברים ככה מיוחדים שאת זוכרת מאפריקה.
זה פשוט מדהים לראות את זה. זה בדיוק איך שאת מתארת. זה כאילו נגיעות מכל מיני מקומות בעולם, וממש אפשר להרגיש את ההיסטוריה שם. מה שמאוד מיוחד באזור הזה, זה שיש אמונה מקומית, וזה לא קשור אפילו עם האנשים מוסלמים או נוצרים. יש איזושהי אמונה בשדים, שקוראים להם בשפה המקומית שטני, שזה קצת מזכיר את המילה סטן. זה נפוץ במזרח אפריקה בכלל, וספציפית בזנזיבר, יש כל מיני שטנים מיוחדים, שהם ממש מפחדים מהם, ורואים את זה ביום-יום. יש איזשהו שטני ספציפי שקוראים לו פופו באווה, שהסיפור הוא שהוא מגיע בלילה ופשוט מבצע את זממו באנשים, והם היו, הצוות המקומי של המועדון היה מגיע למועדון בבוקר ואומר, ראית את הפופו באווה? ראית את הפופו באווה? נכנס אליך הביתה, והם היו ממש מאמינים ומפחדים ממנו, וזה ממש חלק ניכר מהתרבות שם.
של האמונה בשדים. וואו, מרתק. כן. אז בעצם מי זנזיבר, לאן המשכת? איך יכולת לעזוב את זנזיבר? זאת נראה לי השאלה הנכונה לשאול.
אז למען האמת זה היה מאוד קשה, אבל כבר הייתי שנה וחצי ברצף בטיול, ונורא רציתי כבר לחזור הביתה, התגעגעתי למשפחה, לחברות, אז חזרתי לארץ, חזרתי משיא הקיץ לשיא החורף, למרכז, איפה שההורים שלי גרים, הייתי מאוד מבולבלת, וכל מה שיכולתי לחשוב עליו, זה שאני רוצה לצלול, ואיפה צוללים בארץ, באילת. אז אחרי שבוע, ככה של התאקלמות, ארזתי תיק, ירדתי לאילת, לא היה לי מושג מה הולך לקרות איתי, אבל הדברים ככה ממש הסתדרו, ומצאתי עבודה בריף הדולפינים, המשכתי להתקדם בקורסים המקצועיים, עשיתי קורס מדריכים, ומצאתי את עצמי ממשיכה לצלול ולצלול. אז הפעם במגרש הביתי.
כן, הפעם במגרש הביתי. אני חייבת שנעצור רגע בנושא של ריף הדולפינים. זה מקום שכולם מכירים. אין ישראלי אחד שלא מכיר את ריף הדולפינים, אבל אני אשמח אם תוכלי לספר לנו קצת על מה שנקרא מאחורי הקלעים. מה באמת קורה שם עם הדולפינים? איך הקשר עם בני האדם? כמה החיה הזאת מיוחדת? בואי תרחיבי לנו על זה.
וואו, אני רק חושבת על הדולפינים, אני מתמלאת אושר, חיה כל כך מיוחדת, והזכות ליצור איתם מפגש יומיומי זה בכלל מדהים. מה שכל כך מיוחד במקום הזה, זה באמת המקום היחיד מסוגו בעולם, שמחזיק דולפינים בצורה הזו. נכון שזה אמנם לא בסביבה הטבעית שלהם, אבל למעשה הדולפינים המקוריים שהגיעו לריף לפני 20 ומשהו שנה, הגיעו מתחנת מחקר בים השחור, הביאו 5 דולפינים לים האדום, וניסו לגדל אותם בתנאים של כמה שיותר חופש, כלומר התערבות מינימלית בתנאים שלהם. זה לא אומר שהם סגורים, וזה לא אומר שהם מקבלים את האוכל שלהם או את הטיפול שלהם אם הם עושים איזשהו טריק. כלומר, האינטראקציה עם האנשים זה רק אם הדולפינים רוצים לבוא ולראות ו... ליצור איזשהו קשר. וזה בעצם מה שקורה גם היום. מביאים להם כמות של אוכל שהיא לא כל האוכל שהם צריכים כדי שהם ימשיכו לצוד. וזה משהו שממש רואים, גם בצלילה וגם מעל המים, רואים אותם ממש צדים, אפילו לפעמים משתפים פעולה עם השכפים, שזה מקסים. ובאמת, התערבות כמה שיותר קטנה בחיי הלהקה שלהם. עכשיו, נכון שהם כל היום סביבת בני אדם והם רגילים, אבל עדיין רואים אותם משחקים, רבים, צדים, מזדווגים. ממש ככה, מנהלים חיי להקה ומתרבים. אז כל הדולפינים שחיים עכשיו בריף, הם דולפינים שנולדו בריף, וכל אינטראקציה עם בני אדם ממש תלויה ברצון שלהם. כלומר, אנשים למשל שמכירים שנים שעובדים בריף, הולכים על המזח ורואים איך הדולפינים פשוט שוחים לצידם ורק רוצים איזשהו צומי. זה ממש כמו חיית מחמד שאוהבת את הבעלים שלה ורוצה ככה... אינטראקציה איתה, אז הבן אדם הזה יכול להתכופף וללטף את הדולפין, ואם לדולפין עכשיו לא בא, אז הוא הולך. והם מקבלים את האוכל שלהם בלי שום תנאי, וגם אם לא בא להם, אז הם לא חייבים. ואנשים באים ושומעים את הסיפור וצוללים, והריף הוא בכלל מקום מאוד קסום אפילו בלי קשר אליהם. זה נבנה ככה סביבם, יש שם חוף מאוד יפה, יש שם את הסטלבט על המים, פשוט מקום מאוד מיוחד לבלות בו, ויש לו קסם. אפילו מעבר לדולפינים, את יכולה בריף לראות עשרות חתולים מסתובבים להם, תבשים, תרנגולים, וזה ככה התגלגלות של שנים, היו שם אפילו פעם פינגווינים וכלבי ים, והכל מושתת על ערכים של אהבה לטבע, אהבה לבעלי החיים, כבוד, ולא בקטע של עכשיו הדולפין הקפיץ כדור על האף, אז הוא מקבל דג. ממש... והם חיים כמובן בים, ואין להם גדר סגורה.
זהו, אין גדר שבעצם מונעת מהם לצאת לים הפתוח?
אז בעצם זה היה ככה שהריף הוקם, לא היה שום גדר, והדולפינים מטבעם הם יצורים מאוד סקרנים, אז הם היו מסתובבים ככה בין החופים, פוגשים בני אדם. בני אדם לא ידעו כל כך איך להתמודד עם החיה הזאת, אז הם היו... סוג של מתעללים בהם, אם זה אפילו רוכבים עליהם ועושים דברים נוראים, אז החליטו בריף לתחום אותם, עשו שטח ענקי כזה עם גדר. עכשיו, כשמגיע החורף, לפעמים יש שערות, הרשת הייתה נקרעת, אז כל פעם היו מחדשים וככה חוזר חלילה, עד שבתקופה שאני עבדתי שם, הרשת נקרעה, הייתה שערה ענקית, והחליטו, טוב, עושים נועל ים פתוח, הרשת תמיד פתוחה, והדולפינים חופשים לעשות מה שהם רוצים. עכשיו דרומית לריף הדולפינים פתחו איזשהו אתר צלילה חדש שהיה סגור שנים, וכל פעם שאנשים נכנסים לצלול שם, אז הדולפינים מגיעים לבקר, ככה שהם עושים לחלוטין מה שהם רוצים, והם כל הזמן בוחרים לחזור לריף, שזה בעצם הבית שלהם, כי הם מרגישים שם בטוחים, כי הם מקבלים שם את התנאים הכי טובים, ולפעמים הם מטיילים, לפעמים אנשים רואים אותם באתרי צלילה הרבה יותר מרוחקים מהריף, הם פשוט חופשיים,
כן,
כמה שיותר.
אני יודעת שיש איזשהו קשר מיוחד בין בני אדם לדולפינים, ואפילו ברמה טיפולית, זאת אומרת שיש איזשהו סוג של טיפול לילדים שעברו טראומה, או יש להם איזשהם צרכים מיוחדים ביחד עם הדולפינים.
נכון, יש אישה מדהימה שקוראים לה סופי, ששנה אחרי שהריף נפתח היא החליטה לנסות לפתוח את העולם הזה של חוויה תומכת עם דולפינים, ככה קוראים לפרויקט הזה, וזו חיה כל כך אינטליגנטית שמספיק רק מבט בעיניים להבין שיש פה משהו מאוד מיוחד, ועצם, רק עצם זה שהדולפין מתקרב ומסתכל עלייך, זה כבר משהו פשוט שיכול לפתור בעיות התנהגותיות, בעיות תקשורת, זה תהליך כאילו של כמה טיפולים. הילד מגיע וסוחה עם הדולפינים, ויושב במזח ומלטף את הדולפינים, וגם זה שהוא במים, וזה שהוא עוזר להכין את הארוחה הבאה שלהם, זה פשוט רואים התפתחות והתקדמות עם כל ילד שמגיע לטיפול, וזה פשוט פרויקט מדהים.
כן, זה באמת חיה שיש בה משהו, שיש בה משהו, שהוא אחר, אני חושבת, ואני רוצה לחזור איתך רגע לצלילה. את יודעת, יש מדריכי צלילה שנולדו עם זה מהבית, זאת אומרת, אבא תמיד צלל, זה, תמיד בחוף הים, כל מיני ברי מזל שנולדו במכמורת, אנשים שבאמת חיים את הים, צוללים, זה חלק מהעניין, או באלת. אבל את הגעת ככה, מה שנקרא, די במקרה, לצלילה, ואני חייבת לשאול אותך, דווקא במי שלא נולדה או חיה את זה מגיל צעיר, מה כל כך מושך בלהיות מתחת למים, במקום שהוא זר לבני אדם באופן כללי ומסוכן, מחוברת לשני צינורות שמספקים לחמצן, עם קילוגרמים אדירים מתחת לראש של מים, מה, הרי סך הכל יש פה איזושהי, זה ספורט מסוכן, זאת אומרת, יש פה סיכונים. מה מושך? מה קורה שם מתחת למים, שכל כך הרבה אנשים בסופו של דבר נמשכים, כן, גם נמשכים וגם מתמכרים, כמו שאת אומרת, זה ממש ממכר.
יש המון סיבות, אני יכולה עכשיו לדבר על זה שעתיים. מה שמאוד מושך אותי זה השקט. יש שם פשוט שקט אינסופי, שכל מה שאת שומעת זה את הנשימות שלך. יש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע. בנוסף, יש את כל העניין הזה שאת כולך חטופה במים. זה חומר הרבה יותר דחוס מהאוויר, אז כל תנועה שאת עושה היא הרבה יותר איטית, ואת ביחד עם השקט, את פשוט נכנסת לאיזשהו טיפול, איזשהו משהו מאוד מדיטטיבי, ותוסיפי לזה נוף מקסים של כחול, וחיות קסומות, ויצורים קסומים, ופשוט יופי. עכשיו, כשאנחנו הולכים לטייל, ביער, במדבר, בשלג, בכל מקום, את תמיד תראי משהו של התערבות האדם. את תראי עמודי חשמל, וכבישים, ושבילים, ופחי זבל, ו... מלא דברים שהאדם פשוט יצר. מתחת למים, אמנם, נכון, רואים את ההתערבות של האדם, אבל יש מקומות שאין בהם שום דבר, זה פשוט הטבע as is. אין שם, מה שציינתי מקודם, אין שם עמודי חשמל, אין שם כבישים. יכול להיות שיש אתרי צילה מאוד מגניבים של ספינה תרופה, של איזה מטוס תרוף, לא יודעת מה. אבל זה פשוט הכי קרוב לטבע שאפשר. בנוסף, יש איזשהו משהו, את אומרת, זה מקום לא טבעי לאדם. זה נכון, אבל לא נכון ב-100% בעיניי, כי יש במים משהו מאוד של לחזור לרחם.
נכון.
מאוד מאוד מרגיע ברגע שממש מתרגלים ונכנסים לזה. ובנוסף, יש גם אפילו משהו אבולוציוני כזה, שיכול להיות שלפני מיליוני שנים בגלגול שלנו, לפני שהתחלנו ללכת על 2 ועל 4, היינו במים. אפילו אם דיברנו על דולפינים מקודם, תצלום כף יד של דולפין, רואים ממש חמש אצבעות. אז יש משהו גם מאוד מחבר למים. מים זה חיים. ולהיות במקור חיים הזה, ולהתחבר אליו מכל הכיוונים, זה ממלא, וזה חוויה מושלמת ומשלימה. גם הגוף שלנו עשוי ברובו ממים, אז החיבור עם המים הוא מאוד טיפולי, מאוד מושלם. וברגע שמצליחים להתגבר על הפחדים, וברגע שלומדים כמו שצריך להתמודד עם כל הציוד וכל בעיה שיכולה לצוץ, אז שוכחים מזה, ופשוט מסתכלים מסביב ונהנים.
כן, אני, ככה, ששוחחתו קודם, באמת אמרת, הנושא של צלילות היכרות, של בעצם איזה כיף זה לחשוף בן אדם לפעם הראשונה לעולם הזה. למרות שתמיד בצלילת היכרות זה, את יודעת, ככה, אתה כך מסורבל עם הציוד ועם הכל, ואתה לא כך יודע מה קורה סביבך, אבל כן, אני זוכרת את השוק הראשון, שאתה בעצם מבין שזה ממש עמוק מתחת למים, ולא רק בשנרקול, וכן, יש שם משהו שהוא מיוחד ואחר, ובעצם בטיולי צלילה זה למעשה לקחת את זה שלב אחד קדימה. אני אשמח אם ככה תרחיבי, כי באמת כמו שאמרתי זה טרנד עכשיו, יש לא מעט מחברי הקרובים שכבר התנסו בדבר הזה, אז בואי תספרי לנו קצת איך זה הולך, אני חייבת שיהיו לי ככה וככה כוכבים, איך זה מתבצע.
אז בעצם זה עולם רחב שיכול להתאים כמעט לכל אחד. אפילו מישהו שמעולם לא צלל. אפשר לשלב טיול צלילה בעולם ולעשות קורס צלילה במקום אקזוטי ומיוחד בעולם. ובאמת זה מתאים לקהל הצוללים. וזה יכול להתאים למישהו שרוצה לנסוע בכל חודש בשנה למשך 3 ימים או למשך 2 שבועות. זה יכול גם להתאים ככה לכל כיס, כי לכל יד יש את ה... באמת את ה...
תקציב שלו.
בדיוק. בעצם יש גם כמה סוגים של טיולים. יש טיולים שאת פשוט מגיעה ליד, אחרי טיסה ארוכה או קצרה, עולה על ספינה, ואת פשוט שטה בים, וכל מה שאת עושה זה אוכלת וצוללת. שזה...
וואו, נשמע טוב.
חלום.
לגמרי.
ויש אנשים שאולי קצת פחות מתאים להם להיות על הספינה, או קצת פחות, לעשות קצת פחות צלילות ביום, אז הם ככה בוחרים יעד שאפשר לעשות בטן גב, לעשות איזה 2-3 צלילות ביום, ובין לבין לטייל קצת, לראות כל מיני אתרים מיוחדים, ולעשות גם בטן גב קצת. אז באמת, כל מי שרוצה וכל מי זה בעצם מתאים לכולם, לפי הצרכים האישיים שלו, אפשר לבנות את הטיול המושלם. אפילו יש לנו טיולים שמלווים אותם מדריכים ישראלים. בעצם... מהשדה תעופה חזרה לשדה תעופה, לאורך כל הדרך, שהם גם, אם הם צלמים מקצועיים, אז יש גם מזכרות מאוד יפות מהטיול, ואם הם, וכמובן הם מדריכים מנוסים, אז הם מלווים את הצוללים, נותנים להם טיפים ומשפרים אותם, אז ככה מתאים ממש לכולם.
אז זה למעשה אני צריכה לבוא עם חברים שלי, או שיש קבוצות, איך זה בדיוק הולך בספינה?
אז את בעצם יכולה או להצטרף לטיול קיים עם מדריך, בתאריך קבוע מראש, ואז נוצרת איזושהי קבוצה. ויש כבר אנשים שכבר התחילו לטייל ביחד עם מדריך מסוים או ביעד מסוים שהם חוזרים עליו כל שנה, ובעצם ככה נוסעים בכל העולם ומגלים עוד מקומות. או שבא לך עכשיו לא לראות ישראלים, ואת מצטרפת לאיזושהי הפלגה שיש עליה אנשים... אנגלים, גרמנים, whatever, וככה צוללים ביחד.
אז אני חייבת להגיד שאת כל יום ראשון, יש לנו ישיבה כזאת של מה הולך להיות השבוע, וכולי אמרתי, כן, יום שלישי, נעמה הבא, מ-Wild Dive, לספר לנו על טיולי צלילה, ואז היה שקט ככה במשרד, וכולם ככה היה להם מבט הגמומי של כזה, וואו, איזה חיים יש לאנשים, מצוללים, עושים חיים. אז בואי ככה, בואי נרחיב את זה, את התחושה הזאת, וספרי לנו על היעדים, איפה היעדים הכי ככה מדהימים שאפשר לצלול בהם, מה רואים, גם הבטן גב היה נשמע לי טוב. בואי ככה, ספרי לנו קצת על יעדי הצלילה החמים שיש עכשיו בעולם.
אז אני חייבת להתחיל, וקשה לבחור במה להתחיל, אבל מתחת לאף שלנו יש את חצי האי סיני, שאני אמנם אפשר לומר תינוקת בנושא, כי גם בעולם הצלילה וגם בעולם, כי אני לא הייתי בסיני ולא צללתי בסיני רק בשנים האחרונות. אנשים שחיו את סיני, שהיא עוד הייתה שייכת לישראל, את רק אומרת להם סיני והעיניים שלהם נוצצות. יש שם ריפים מהיפים בעולם. זה פשוט לא יאמן מה קורה שם, כל כך קרוב אלינו. גם מזג אוויר כיפי ונעים שמים נעימים ומזג אוויר נעים בחוץ, והנוף המדברי בשילוב עם הריפים הצבעוניים מתחת למים, זה פשוט משהו שאין לתאר. פשוט יש שם למשל את מצרי טיראן. זה ארבעה איים קטנים, איי אלמוגים, ששתים עם הסירה וכל פעם קופצים באתר אחר, ותנסי לדמיין שהאי כאילו מתחת למים, הוא לא, אפילו לא מציץ מעל, והוא פשוט יורד למעמקים, וצוללים לאורך הקיר הזה. מתחילים למשל ב-20 ומשהו מטר, ולאט לאט עולים רדוד, והקרני שמש מראות את כל הצבעים של האלמוגים, ואלפי דגים מסביב, ופתאום עובר איזה קריש, פשוט מטורף, ואת... הזמן עובר קצת אחרת מתחת למים, פתאום את רואה שעבר 40 דקות, ואת כבר תכף צריכה לסיים את הצלילה, ואת לא רוצה, את לא רוצה לצאת מהמים. אז אפילו בין הצלילות קופצים לשנרקל, וככה עוברים 4 ימים קסומים, ובדרך חזרה את אומרת, טוב, מתי אני עושה את עוד פעם?
כן, זה כבר, תכננים כבר את הנסיעה הבאה.
זה סיני שלנו המדהימה. ויש מרחיקים קצת לצדדים אחרים של העולם, יש את המלדיבים, שזה מדינת איים באזור של דרום הודו, שהיא בעצם מורכבת מכמעט 1,200 איים, שאיים ויונים ויאלמוגים כאלה, שעולים על ספינה ופשוט מפליגים בין האטולים. אני כאילו מנסה לדמיין את ההפלגה שלי שהייתי שם לפני שנה ומשהו, ואת פשוט קופצת למים ואת מוקפת בכל יצורי הים, אם זה יצורים קטנים, תמנונים, צבים, מנטות, דולפינים, קרישי לוויתן, והכל בדממה המופלאה הזאת של הצלילה, ואת יוצאת מהמים ואת רואה איים קטנים עם חולות לבנים ועצי דקל ושמיים עם... כחולים, זה כאילו, זה פשוט חלום, ואת אוכלת את הארוחת בוקר שלך, ועוד פעם קופצת למים, ועוד פעם חוזרת לספינה, מסתכלת מסביב ולא מאמינה, ועוד פעם קופצת למים, וככה זה פשוט לחיות איזשהו חלום, ואת כאילו...
כן. אכן לחיות את החלום, וואו, המלדיבים באמת, תמיד ככה חושבים על הקריבים, כל מיני, תעת, מקומות שהם מאוד מאוד רחוקים, מלדיבים סך הכל נשמע יחסית יעד שהוא סביר להגיע.
נכון.
באיזשהו מקום.
עושים טיול עם עינב לנדאו.
שוקלים לפרסם ברשת עושים היסטוריה? אחד היתרונות של פרסום בפודקאסט הוא ביצירת מותג חזק באופן יוצא דופן. כנרת הראל, מנכ״ל ומייסדת חברת ההשמה מדולה, מפרסמת אצלנו כבר למעלה משנתיים.
התחלנו לפרסם בעושים היסטוריה, אני זוכרת זה היה באיזה 10 בלילה, האזנתי לפודקאסט של עושים היסטוריה, ופתאום שמעתי את אחת החברות שאני עובדת איתה מפרסמת בעושים היסטוריה, ואמרתי, וואלה, אם הם מפרסמים, כנראה שיש מקום גם בשבילי.
כנרת מצאה בנו דרך טובה להגיע לקהל אליו כיוונה.
אני פונה לקהל מאוד מאוד ספציפי, ובגלל שאני מאזינה של עושים היסטוריה ומודעת לתכנים, אני גם מבינה שהאנשים שאני מחפשת הם מאזינים של עושים היסטוריה.
אחרי שנתיים של עבודה משותפת וכמה וכמה קמפיינים, לכנרת יש כמה מסקנות ברורות לגבי האפקטיביות של הפרסום ברשת.
מבחינתי הפרסום של עושים היסטוריה זה המיתוג. עושים היסטוריה מיתגת מדולה באמת במקום שמדולה שואפת אליו, שזה חברת בוטיק להשמה בתחום ההייטק. גם הביא את הפרסומות שלנו לקהל היעד הנכון, וגם העביר את המסר בצורה נכונה. וזה לא משהו שאני לא מצפה מפרסום בעושים היסטוריה, שבאותו יום שהפרסום הזה עולה, אני אקבל עכשיו קורות חיים רלוונטיים או פניות, זה לא מה שמעניין אותי. מה שמעניין אותי זה הלונג טרם, ומה שעושים היסטוריה עושה בטווח הארוך הוא מדהים.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevi.com.
עושים טיול עם עינב לנדאו.
אני חייבת לשאול, אנחנו פה, יש לנו רצועת חוף מאוד מאוד ארוכה לחופו של ים התיכון. עכשיו, כידוע אין שם דגים, בעיקר זבל וביוב, אבל יש טיולים שהם, זאת אומרת, גם פה בסמוך, לא יודעת, ליה יוון או משהו, או בכלל בים התיכון יש מה לראות?
אז כמו שאמרתי לך, בכל מקום שיש בו מים אפשר לצלול. שאלה אם זה באמת שווה את זה. עכשיו, בים תיכון אפשר למצוא מקומות מדהימים לצלול בהם. אפילו פה בארץ, אם זה עתיקות של קיסריה או הנקרות בצפון. ומבחינת יעדי צלילה קצת אירופאים כאלה, יש שני יעדים שאנחנו מאוד אוהבים. אחד מהם זה קפריסין, שיש שם את הספינה התרופה הזנוביה, שהיא עצומה. ספינת מסע שמתחת למים, וצריך כמה ימים בשביל בכלל לחסות חלק ממנה בצלילה.
וואו.
שזה, תדעת, זה ג'וק של אנשים אחרים. יש את האנשים שמחורים לטרופי ולמים החמים ולכל הצבעים, ויש את האנשים שזה ממש עושה להם את זה, לראות את הספינות התרופות, שבהמון מקומות בעולם גם מספרות איזושהי היסטוריה מאוד מעניינת. אם זה, אפילו אם זה ספינה שהביאו אותה בכוונה כדי ליצור אתר צלילה, ואפילו אם זה אזור, לסתם לדוגמה, בפיליפינים, שיש המון ספינות תרופות מימי מלחמת העולם השנייה. אז בקפריסין יש את הזנוביה, ויש את מלטה, שזה גם מדינה קטנה באזור של דרום איטליה, שיש בה כל מיני טופוגרפיות מעניינות, מערות וכוחים, וגם כל מיני ספינות ומטוסים טרופים. וזה פשוט טיול שהוא לא, כמו שאמרתי, בהפלגת צלילה, שזה יכול להיות אולי קצת אינטנסיבי לחלק מהאנשים, שבא להם לעשות איזה צלילה, להסתובב קצת בחוף, לעשות עוד צלילה, ללכת בערב קצת לטייל בשוק המקומי. אז באמת אפשר למצוא חופשת צלילה שתתאים לכל בן אדם וכל גיל, גם אם הוא מדריך צלילה עם 5,000 צלילות, וגם אם הוא רק סיים את הקורס, וגם אם הוא אפילו עדיין לא עשה את הקורס.
ורוצה לעשות את הקורס תוך כדי.
בדיוק.
אז נעמה, דיברנו ככה על היעדים שהם באמת קצת שונים, אם זה בים התיכון, אבל המלדיבים אנחנו מכירים, וכמובן סיני. יש מה שנקרא היעדים החמים של עכשיו, מה ככה עכשיו חם 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 וכולם עצים ורצים, ואולי אתה אפילו לא מכירים, כי זה יעד חדש ונחשק?
למען האמת כן, יש בצד היותר מערבי שלנו, של העולם, יש את הקריבים המדהימים, שאם גם עושים קצת זום אאוט, אפשר לדבר על קובה, על גני המלכה בקובה. זה יעד מאוד מאוד בתולי. קובה, כמו שידוע לך, זו מדינה שכולם אומרים שהיא תקועה בעבר. וזה נכון גם מתחת למים. המדריכים שאני באופן אישי לא הייתי שם, אני מתה להיות שם היום אחד, והמדריכים שלנו שחוזרים לשם עם קבוצות, חוזרים עם עיניים נוצצות ואומרים שזה ריפים בתוליים וצבעוניים, ויש שם מלא מלא קרישים וריפים עשירים. עכשיו, מה שכל כך מיוחד שם בגני המלכה בקובה, זה שזה אזור מאוד מאוד שמור. לא יכולים להיכנס לשם יותר ממשהו כמו 1,500 צוללים בשנה. שזה באמת משהו מאוד מיוחד יחסית לכל העולם. אפילו האיים המלדיבים שדיברנו מקודם, שהם הכי מדהימים בעולם, הם מאוד נצללים, ככה כן. להמציא את הפועל הזה. כן. ויש מקומות בעולם שיש ממש חוקים של מספר אנשים שמותר להם לצלול ביום, בשבוע, בשנה. אז קובה זה דוגמה מדהימה לזה. אפשר לפגוש שם מלא סוגים של קרישים, לצלול עם קרוקודילים אפילו.
וואו.
כן, וגם אפילו את זה לשלב בכמה ימים באבנה ולראות את כל התרבות המדהימה של קובה, אם זה הסיגרים והמוזיקה והמכוניות של פעם.
הישנות, כן, כל ההווי הזה המיוחד והיצא דופן באמת של קובה, וואי, נשמע לי טיול. מדהים בהחלט.
נכון, ויש
בכלל עכשיו יש לי רצון ללכת ולצלול, ממש, כאילו, מפה ישר לבריכה. לא, סתם, באמת.
אבל לים.
לים, בדיוק. אבל מעבר לזה, את יודעת, לא מזמן התקלתי באיזשהו קמפיין של מישהי שמריצה עכשיו ברשת, הנושא של קשים. שקש זה משהו שאתה משתמש בו בערך 5 שניות, או 5 דקות, או באמת, אנחנו יודעים כמה קשים, זה משהו שאתה מסיים את השתייה שלך, ובזה זה נגמר. ובעיקר ששותים עם קש, הרבה פעמים לאורך החופים, ויצאו באיזשהו קמפיין שקשים זה פשוט גורם לזיהום נוראי בחופים, אני חושבת שזה רק איזושהי דוגמה. כי באמת עולה יותר ויותר המודעות על הנושא של, של מה שקורה בים, כי הים זה מין סוג של, הוא כל כך גדול, הוא כל כך ענק, והכל בעצם עובר, בסוף עובר לים, ועכשיו יש גם ככה תמיד על, על האיים עצומים של פלסטיק שנמצאים באוקיינוסים, והמודעות לנזקים הנוראים של הפלסטיק במקרה הזה, אבל בכלל, אנחנו, הים לאט לאט נראה לי ככה, גם מבחינת דגה, יש עכשיו הרבה מודעות ושיח סביב נושא שהדגים פשוט הולכים ונעלמים, ועד 2050 לא הולכים להיות דגים באוקיינוסים. אז בואי ככה נרחיב על הנושא הזה באמת של השמירה של הסביבה, אני חושבת שזה איזשהו מסר שמאוד חשוב להעביר. אני חייבת להגיד לך שאתמול הייתי בבת שלי בקניון, ומיד שמו לנו 2 כוסות, מיד עם 2 קשים. אמרתי, לא צריך את ה... זאת אומרת, לא חייבים את הקש, כל מיני דקויות קטנות כאלה שאולי יעזרו לנו להשתמש פחות בפלסטיק, אבל בואי באמת נדבר קצת על הים ומה שקורה.
אז הים הנפלא שלנו, נכון שהוא ענק ונכון שהוא מסתורי ויכול להכיל, אבל יש גבול למה שהוא יכול להכיל, וזה בעצם חוזר אלינו ביג טיים.
לחלוטין.
אני תמיד מאוד אהבתי לשמור על הסביבה כמה שיותר, זה מתבטא בהמון דברים, וכשהכרתי את עולם הצלילה וראיתי מה קורה מתחת למים, עוד יותר גדלה לי המודעות לזה, ועוד יותר מנסה לעשות כמה שיותר דברים לשמור על הסביבה. יש מקומות מדהימים לצלול בהם, ואת כולך מוקסמת מהחיות שראית עכשיו, ומהלמוגים שראית עכשיו, ואת מבינה כמה הכל קטן, וכמה הכל מאוד מאוד רגיש, ופתאום את רואה בקבוק פלסטיק זרוק לו בין הסלעים, וזה פשוט כואב. אז יש המון צלילות שאת יוצאת עם מלא מלא זבל תקוע לך בציוד, כי את רוצה לנקות כמה שיותר, וככל שאת יותר מרימה זבל במהלך הצלילה, אז את מבינה כמה המצב חמור. גם כשעבדתי בריף הדולפינים, אז בחודשים היותר חמים, הייתי אוהבת לבוא קצת יותר מוקדם לריף, לפני שמגיעים אורחים, ולהיכנס לשחות בחוף הים הקטן, ופשוט לאסוף זבל. וזה מדהים איך יום אחרי יום הצלחתי לאסוף כמות די יפה של זבל. כוסות פלסטיק, שקיות קטשופ, המון קשים, כמו שאת אומרת, וכלים חד פעמים. אנשים, גם אם הם מודעים, הם עדיין כאילו מין מזיזים את זה הצידה, כי יותר נוח להם עכשיו לאכול עם מזלג חד פעמי, או באמת לשתות מקש, כי זה כיף ונחמד. אבל אפשר לעשות כל כך הרבה כדי למזער את את התופעה המזעזעת הזאת, שאחרי זה באמת תחזור אלינו ולילדים שלנו ולנכדים שלנו. הים כל כך יפה וכל כך עדין, ואנחנו לא שמים לב כמה אנחנו מזיקים לו. זה יכול להיות יותר למחזר, להשתמש בפחות שקיות ניילון שאנחנו הולכים לקניות, לא להשתמש בכלים חד פעמים, לחשוב פעמיים אם לפני שאני קונה את המוצר הזה, אם אני באמת צריכה אותו, אני יכולה להשתמש בזכוכית ולא בפלסטיק. זה יכול להיות כל כך הרבה דברים קטנים, שאם הרבה אנשים יעשו אותם, יכולים להיות שינוי גדול, ויהיה לנו הרבה יותר כיף לשחות, לצלול, אפילו ללכת בחוף נקי, זה הרבה יותר כיף מללכת בחוף לא נקי.
לחלוטין. ורואים את השינוי באילת? כי המצב באילת, כידוע, לא רק מכל מיני טעמים, המצב של השונית הוא די בחירה. אתם רואים את השינוי עם השנים במצב של השונית?
לחלוטין כן. אז שוב, אני לא באופן אישי, כי אני מאוד חדשה, אפשר לומר, בעולם הזה, רק ממש בשנים האחרונות, אבל כל מיני אנשים יותר מבוגרים, כל מיני אילתים, אנשים שצוללים כל החיים שלהם, יכולים להיכנס לצלילה, בין אם זה באילת, בין אם זה בסיני, בין אם זה כל מקום בעולם, ולהגיד, וואו, זה כל כך יפה, אבל פעם זה היה הרבה יותר יפה, הרבה יותר חיים, הרבה יותר צבעים. אפילו דייג יתר יכול ממש לשנות את המאזן הביולוגי הטבעי של הים, וזה כמו אפקט הפרפר. זה ממש יכול להתחיל באיפשהו באוקיינוס ההודי, ולהשפיע על מפרץ אילת הקטן שלנו. זה עדיין בר שינוי בעיניי. עדיין אנחנו יכולים להציל את המצב, אם נהיה קצת יותר מודעים וקצת יותר אכפתים לטבע שלנו, כי זה הבית שלנו.
כן, נכון. יש הרבה ככה נבואות אפוקליפטיות על השונית הגדולה באוסטרליה, שהולכת ונעלמת, וכל מיני ככה, בכלל על המצב של הים. אני מקווה שבאמת המודעות עכשיו, למצב הזה, ושאנשים ככה, זה ייכנס יותר ויותר למודעות, ובכלל כל הסגידה הזאת לפלסטיק תרד לאט לאט, אז שהמצב ישתנה, או לפחות ככה איסור דייג, או בעונות מסוימות, משהו חייב לקרות. כי אחרת באמת, מה שנקרא, הנכדים והילדים שלנו יישארו ללא דגים, ואני לא מדברת בכלל על טיולי צלילה. אז כן, אז נעמה, בנימה, מה שנקרא, אנחנו מקוות שאופטימית זו. המון המון תודה.
תודה.
שבאת להתארח אצלנו. לי באופן אישי באמת עשית חשק לנסוע לקובה ולמלדיבים בכלל.
גם לעצמי.
לנסות, כן, לנסות את הדבר הזה שנקרא צלילה. תודה לנעמה טרייסטר על הרעיון המרתק, וניפגש בצלילה הבאה. וגם, אני שמחה לבשר לכם שעושים טיול חוזרת ובגדול. פעמיים בחודש אנחנו ניפגש כאן עם מסע מרתק, יעד אקזוטי, והנה ככה טעימה ממה שמצפה לנו בתוכנית. בפרקים הבאים אני אנהל שיחה באמת מרתקת ומרגשת עם נדב בן יהודה על טיפוס שרים, על קבלת החלטות, על לקיחת סיכונים. נדבר על טיולים קולינריים, על האיים הפולינזיים, על וייטנאם, על טיולי קרוונים, על שביל ישראל, טיולים בעקבות ספרים. בקיצור, באמת, יש לי המון המון רעיונות לעוד המון פרקים מרתקים עם מרואיינים שככה יפליגו איתנו למקומות אחרים ויתנו לנו רעיונות לאן לטייל ומה עוד לעשות. וגם אני אשמח לשמוע ממכם תגובות ורעיונות בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה. וכמובן, יש לנו את האתר. אתם מוזמנים לבקר גם בו. ונתראה בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.